מול כל מי שעבר ליד האוהל שלו, הוא חפץ, היה חפץ מאוד ורוצה מאוד להכניס אותו אל האוהל. מאיפה זה בא? אז קודם כל אומרים חז"ל במסכת אבות על המקור הראשון, כל מי שיש בו שלוש מידות הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. איך אפשר לבנות בתוכנו מבט של עין טובה? איך אפשר עם כל המורכבויות ועם כל הקשיים, ובאמת לא פשוט ובאמת מסובך, ואת שומעת דברים ש... תודה רבה. שחושבים עלייך או שאומרים עלייך, שוב, לא עלייך באופן אישי דווקא, אבל איך אפשר להתמלא בכוח של עין טובה? איך אפשר שהעין הטובה היא תהיה באמת עין טובה ולא בכאילו? אז קודם כל, המורה הראשון שלנו, הסולל הדרך הראשון שלנו בזה, זה אברהם אבינו. שאברהם אבינו, מספרים עליו חז"ל, שהוא גילה שיש מנהיג לבירה. מה זה לגלות שיש מנהיג לבירה? קודם כל, שהעולם הזה הוא לא הפקר, שהעולם הזה הוא לא מקרי, שהעולם הזה הוא לא טעות. אין בעולם הזה איזשהו יצור, איזשהו נברא, שהוא נברא בטעות. אין בעולם הזה איזושהי מציאות, איזושהי סיטואציה שהתרחשה בטעות. יש מישהו אחראי על כל מה שמתרחש. ומכוח זה שהוא בוטח בבורא העולם, אז גם אברהם מלא באהבה לכל הנבראים שריבונו של עולם ברא. אם הבורא הזה הוא כולו טוב, הוא כולו אור, אז גם כל מה שנברא בעולם הזה יש לו מקום, יש לו משמעות. אנחנו כל זמן שהוא נמצא בעולם, אנחנו צריכים אותו בעולם. ואמרנו שאברהם אבינו מלמד את האנושות שצריך להתייחס, הוא לא היה פרוגרסיבי, בסדר? ממש לא. אבל שצריך לדעת שגם לחלש וגם לחולה וגם לבעלי מומים וגם לאנשים שלא ברור מה הם עושים פה, יש להם מקום. זה קודם כל. ואם אתה שם, אז תעזור ותרים ותרפא ותיתן יד ותוסיף מילה טובה ותוסיף כוח, כי זה התפקיד שלך, לתת מקום לכל מי שריבונו של עולם ברא בעולמו. עכשיו, באמת, 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 זה לא תמיד פשוט וזה לא תמיד קל, ולפעמים אנחנו מרגישים מאוד מאוד את הפערים ואת הניגודים ואת ההפכים שבמציאות. אז אמרנו, ונגיד את זה שוב, שיש מקום אחד בחיים שלך שאת תוכלי בתוך החיים שלך להופיע את זה, שגם ניגודים וגם הפכים ואפילו סתירות יכולים להיות שייכים לנשמה אחת. איפה זה יהיה? איפה? בבית שלך. ואל תשכחי את זה. בבית שלך את יכולה להשרות שכינה. איך את משרה שכינה בבית שלך? בזה שאת אומרת לעצמך, לפני שאת נכנסת אל תוך הבית הקטן הזה, את אומרת לעצמך, אני יודעת שיש לנו נשמה אחת, ולנשמה האחת הזאת יש המון גילויים. לנשמה האחת הזאת יש המון הופעות. זה לא צריך להיות אותה הופעה. את לא צריכה לחשוב אותו דבר כמוהו. את לא צריכה לעשות אותו דבר כמוהו. את לא צריכה להסתכל אותו דבר כמוהו. אם הייתם אותו דבר, אז בכלל לא הייתם שני אנשים, הייתם בן אדם אחד. אבל כל הכוח של הבית זה לגלות את האחדות האחת דרך ההפכים. זה להאמין, להאמין שהכל שייך ויונק ויוצא ממקור אחד שקוראים לו נשמה. והנשמה שתהיה לכם היא הרבה 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 יותר גדולה ועליונה ועוצמתית ועמוקה ופנימית מכל הגילויים שתגלו בחיים. אז קודם כל אני מבקשת לא להיבהל, בסדר? לא להיבהל כשאת מגלה הבדל. לא לגלל, להיבהל כשאת מגלה פער. הכל בסדר, ככה זה צריך להיות. ככה זה בעולם, זה מתחיל בבית שלנו. תתני לו מקום. מתי תתני לו מקום? תתני לו מקום כשהוא חושב כמוך, תתני לו מקום כשהוא לא חושב כמוך. תתני לו מקום כשהוא מסתכל כמוך, תתני לו מקום כשהוא לא מסתכל כמוך, כי זאת האמת. וככה זה גם בתוך עם ישראל בכללו, וככה זה גם בתוך העולם. אנחנו ננסה לראות, תסתכלו בבקשה במקור 7. אומר הרב במקור 7, שתי השקפות עולם הן, ההשקפה המאחדת וההשקפה המפרדת. אפשר להתבונן על המציאות בשני מבטים שונים, בשני מבטים הפוכים. מה זה ההשקפה המאחדת? ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים זה מזה רק בתור טעות החוש. אנחנו בעולם של חושים. אנחנו מודדים את העולם על פי מה שאנחנו רואים ושומעים ומריחים וממששים. ואשרנו שיש לנו חושים, כי אם לא היה לנו חושים, חס ושלום, היינו במצב מאוד מאוד מסוכן. אבל אומר הרב, אי אפשר להישאר רק בהכרת העולם דרך החושים. זה ראייה מאוד שטחית. זה ראייה מאוד 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 נמוכה. זה נכון, זה נכון. אבל זה מאוד מאוד חלקי. אז מי שרואה את העולם בהשקפה מאחד, הוא מבין שיש פה איזה טעות של החוש, ומיעוט ההערה. מה זה מיעוט ההערה? אין כל כך בהירות. כשמסתכלים על העולם, רואים את העולם באופן מאוד מאוד חלקי. אבל אמיתת המציאות, אומר הרב, מה האמת של המציאות? היא רק אחדות גדולה. איך זה יכול להיות שזה אחדות? אם אנחנו רואים בעיניים שדברים הם כל כך נפרדים, שדברים הם כל כך אחרים, שדברים הם כל כך שונים, אומר הרב, המציאות היא רק אחדות גדולה, והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, איברים שונים, צבעים וגוונים שונים של אותה חטיבה אחדותית. כן, אז הרב מדבר על איברים שונים. אז בואו ניקח כמשל את הגוף של האדם, נכון? אין, הגוף של האדם יש בו המון המון איברים. בגוף של האדם יש, אני לא יודעת כמה, מיליארדי, טריליארדי, לא יודעת מה, תאים. כל תא, יש לו תפקיד אחר משלו. אין בגוף האדם, כן, בגוף האדם הבריא, אין תא שאומר, בגלל שאני, התפקיד שלי הוא כזה, והתפקיד של תא אחר הוא אחר, אז בוא נלחם בינינו, בוא נפגע אחד בשני, בוא נרע אחד לשני. ואין תא שאומר, אני A והוא B, אז אנחנו לא קשורים, לא. כל תא בגוף שלך מרגיש שהוא את. יד ימין שלך לא נלחמת ביד שמאל, ואוזן ימין שלך לא נלחמת באוזן שמאל, למרות שהיא שומעת את הצלילים בצד ימין והיא שומעת את הצלילים בצד שמאל. למה לא? איך זה יכול להיות? כי הגוף שלך הוא חי את האחדות, הוא חי את האישיות שלך, הוא מכיר בזה. כל המוני האיברים שבתוכך מרגיש באופן ודאי את זה שהוא את, שהם את. אם היית רואה בעין את כל האיברים, לא היית מאמינה איך זה יכול להיות שכולם שייכים אלייך. כולם קוראים להם בשם שלך, כולם מבטאים את החיים שלך. אומר הרב, כך מסתכלת ההשקפה המאחדת על המציאות. המציאות באמת, באמת, באמת היא אחת. למה היא אחת? כי יצר אותה בורא אחד. כי היא שייכת למגמה אחת. כי היא יצאה משורש אחד, והיא הולכת אל מקום אחד. נכון שכשאנחנו מתבוננים על חתיכה במציאות, לא תמיד היא נראית קשורה, לא לשורש ולא ליעד, יכול להיות. אבל באמת, באמת, הכל חבור ביחד, הכל מאוחד ביחד. אומר הרב, בהשקפת האחדות מביטים על הכל. מה זה מביטים על הכל? שאת לא מסתכלת על חתיכה. נכון, אנחנו נמצאים באיזה סיפור היסטורי. ארוך, ארוך, ארוך. אם נעצור באמצע הסיפור ונסתכל רק על חלק מהסיפור, יהיה מאוד קשה, יהיה מאוד כואב, יהיה מאוד מסובר. אבל אם נבין שכדי להבין את התמונה צריך לראות מראשית ועד אחרית את כל התהליך, את כל הסיפור כולו, רק מי שמוכן להיות עם סבלנות ולהסתכל על כל הסיפור, הוא זה שיגיע אל היעד, הוא זה שהמבט שלו יהיה אחר. באחד המפגשים שהיינו, שהיה מפגש ממש ממש קשה, אני מקווה שלפעמים אני אומרת שלא היה כל כך קשה, רק שנפגשנו עם אנשים, כשנפגשתי עם אנשים היה קשה. אז היו שם, אולי סיפרתי לכם את זה, היו שם גם הרב זלמן מלמד ואשתו הרבנית שולמית, סיפרתי לכם את זה? בקיצור, הם היו מבוגרים שם מכולם באיזה 30 שנה, 20 ומשהו שנה, כולם היו בגיל 50 ומשהו, והם היו בני 80 ומשהו. וכולם דיברו על המשבר, וקשה, ואיך נעבור את זה, ומה יהיה. פתאום אני רואה אתם מסתכלים אחד על השני ומחייכים. הם אנשים מאוד מאוד מתוקים, סליחה שאני אומרת את זה, מאוד מתוקים ויקרים. ואז הם אומרים, רגע, תעצרו שנייה, אנחנו רוצים להגיד לכם, אנחנו הרבה הרבה יותר מבוגרים מכולכם, ואנחנו רוצים לגלות לכם שעברנו בחיים שלנו הרבה מאוד משברים. משברים מאוד מאוד קשים. והמשברים האלה בסוף הסתיימו. ומכל המשברים צמחנו. ואנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו ממש מאמינים בטוב. כי אנחנו יודעים שגם את המשברים הקשים שמתרחשים עכשיו, אנחנו נעבור, אנחנו לא יודעים איך, אבל זה ברור לנו. וזה ממש ממש נתן לי כוח, זה ממש חיזק אותי לשמוע אותם אומרים את זה. דווקא לפעמים בן אדם מבוגר, הוא אומר, או אני סוחב על הגב כבר כל כך הרבה קשיים, כבר כל כך הרבה כאבים. די, כבר נגמר לי הכוח. הם אמרו בדיוק הפוך. מה הם אמרו? יש לנו מבט ארוך. עם ישראל יש לו מבט ארוך. הוא לא עסוק רק באותו רגע, במה שקורה עכשיו. בשבר שמתרחש עכשיו, בכאב שיש עכשיו. הוא מסתכל תמיד קדימה. לא רק קדימה, גם אחורה. ורק מי שמסתכל על הכל, 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 יכול לשאוב תקווה גם כשמה? גם כשמסובך, גם כשקשה. אומר הרב, בהשקפת האחדות מביטים על הכל, ואז ממילא מתמצא חשבון הטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב בתכלית הטוב. טוב, זה באמת הרב יכול להגיד את זה, כי הרב יש לו באמת איזשהו מבט. אבל אנחנו מתבשמות מהמילים שלו, משתדלות להתבשם מזה, להתמלא מזה כוח. והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מאילו היה חסר אותם האיברים או אותם דרכי הגילוי. אומר הרב, גם המשברים היותר קשים, גם הכאבים היותר כואבים, יש להם תפקיד בתוך התהליך. ואם לא היו המשברים, לא היינו מצליחים לצמוח באמת ולהתקדם באמת ולהגיע באמת לאן שאנחנו צריכים להגיע. אז ריבונו של עולם מבקש מאיתנו להתבונן על העולם באחדות. זה לא פשוט וזה לא קל, וזה גם לא אומר שכשכואב אז נגיד שלא כואב. כשכואב אז כואב, אבל לדעת שזה חלק מהדרך. לעומתה, אומר הרב, לעומתה של השקפה עליונה זו, נמצאת ההשקפה המפרדת, הרואה את המציאות המפורדה בתור חזון אמיתי, והזרות של כל מצוי אל משנהו היא תופסת לאמיתת ההכרה, אז מי שמסתכל על הדברים בצורה מפורדת, הוא גם נותן מקום לכל אחד מהניגודים, לכל אחד מההפכים, ולכל אחד יש את החומה שלו, את המקום שלו, ואין אפשרות להגיע לחיבור גם בבית שלך. אל תבני חומות, אל תצרי מחיצות. זה לא קל בכלל, זה לא פשוט בכלל. את תבואי לבית שלך עם האישיות שלך, עם המחשבות שלך, עם ההכרות שלך, עם המנטליות שלך, ולהיכנס אל תוך הבית שלך ולפעמים להימצא במציאות שהיא הפוכה מכל מה שאמרתי, זה בכלל לא פשוט. אומר הרב, אל תבני חומות, אל תצרי מחיצות, אל תגידי האמת שלי זה האמת, התחושה שלי זה האמת, מה שקורה אצלי זה האמת, כי אז לא תצליחי לתת מקום אף פעם לשני. אז את לא תצליחי להכיל את זה שהוא חושב אחרת, מסתכל אחרת, עושה דברים אחרת. כן, אמרתי לכם שביום ראשון גם היינו במפגש הזה. היה שם יש אחד שדיבר ודיבר 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 ואמר כל מיני דברים, ואז בדיקה. רגע, מה אמרתי על המפגש? לא יודעת מה עוד אני אגיד. אומר הרב, החושים וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידיה, והחיים הולכים על פיה ומתגשמים. מתגשמים זה הולכים ונהיים גשמיים, טכניים, לא עמוקים. כשיש פירוד אז אין עומק של חיים. וכל מה שתוצאותיה מתגברות, הולכת היא האפלה והרשעה ומתגברת. כמה שנדגיש את ההבדלים בינינו, כמה שנעמוד על שלנו ולא נהיה מוכנות לוותר, ככה לחשיכה יהיה יותר מקום, ככה לטשטוש יהיה יותר מקום, ככה לאהבה ולהארת הפנים יהיה פחות מקום. שלחו אתמול סרטון, אני לא יודעת מה שולחים אצלכם, אני לא שולחת לכם, אני לא יודעת מה אתם מקבלות. אחת הבגרות שלחה סרטון על בחור שעומד בכניסה, ראיתם את זה? שהוא שואל כל אחד, אתה בעד, אתה נגד? אני מקווה שזה אמיתי, וזה לא בכאילו. אבל זה באמת החיים שלנו. אתה יכול להיות בעד, ואתה יכול להיות נגד, אפשר חיבוק. חיבוק כמשל. חיבוק כמשל זה אומר, אנחנו מעל המחלוקות. חיבוק כמשל אומר, אנחנו לא עסוקים במה שאנחנו שונים. אנחנו מנסים להיות עסוקים בדברים שמחברים בינינו. וכשהנציב, למדתם הקדמת הנציב לספר בראשית עם מישהו? כשהנציב בהקדמה שלו לפירוש שלו על ספר בראשית מדבר על חורבן בית שני, אז הנציב מדבר על זה שבבית שני היו צדיקים וחכמים, אלא מה? אף אחד לא הסכים לתת מקום למי שלא חושב כמוהו. לא היו רחוקים מתורה, לא עברו כמו בבית ראשון על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ממש לא. אבל אף אחד לא הסכים לתת מקום למי שלא חשב כמוהו. על זה חרב בית שני. הוא אומר, למה הנציב מביא את זה בהקדמה שלו לספר בראשית? איך זה קשור לספר בראשית? הוא אומר הנציב, האבות בדיוק הפוך. האבות היו ישרים. ישרות זה להצליח לתת מקום. ישרות זה יותר מצדיקות ויותר מחסידות. הם רוצים לתת מקום לכל מי שנמצא במציאות. וכדי לבנות את בית שלישי צריך לדעת שבעולם הזה אין מקום רק לי. אני הכי חכמה, אני הכי מבינה, אני הכי צדיקה, אני יודעת מה האמת. זה לא הולך ככה. כדי לבנות את בית שני צריך לתת מקום. אומר הרב, מנהיגי המדינות וכל הגאונים החברותיים הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד, בכוח המדמה, המראה את המציאות בתכונתה המפורדה, ואין העולם כדאי עדיין להנהגה הבאה מתוך השקפת האחדות בתארתה. מי שרואה את העולם בתכונתו המפורד, זה נכון, נכון? נועה זה לא רבקה, ורבקה זה לא תמה, ותמה זה לא ראות. זה נכון, זה נכון שיש פה בכל מקום מישהי אחת והיא לא כמו החברה שלה, זה נכון. אבל זה שטחי. כי בסוף, בסוף, בסוף כולנו שייכים לאותו דבר. תכף הרב יגיד את זה. אז אפשר להישאר בהשקפה השטחית, נכון? אז משעמם לך לבד, אתה עצוב לבד, אז אתה מוצא איזה בת זוג. אבל אחרי שהבת זוג הזאת לא מוצאת חן בעיניך, אתה מחליף אותה במישהי אחרת. אין אחדות אמיתית. אין ברית אמיתית. אין אמון באדם השני באמת. עכשיו זה נחמד, סבבה. אם לא יהיה נחמד, נעשה החלפות. זה לא השקפה אחדותית. אומר הרב, תוכן אורו של משיח, מושב כיסא השם בעולם, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו, בנוי הוא על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית. מאיפה מגיע המשיח? המשיח מגיע מהמקומות הכי הכי רחוקים. אתם יודעות שהיו שתי אומות שהפוכות מאיתנו לחלוטין. לאומה אחת קוראים מואב ולאומה השנייה קוראים אמון. שמעתם עליהם? שתי האומות האלה נולדו מגילוי עריות. גילוי עריות זה הפך ההפכים שלנו. אין יותר הפך מאיתנו. יש פיחות דמים ועבדה זרה, בסדר. בשביל מה צריך את האומות האלה בעולם? נכון, שתי הבנות שלות היו כאלה גאוותניות ובטוחות שהעולם נחרב, הם אפילו לא בודקות אם העולם נחרב. ברור להם שהעולם נחרב, וגם ברור להם שכדי שהעולם ייברא מחדש חייבים שהם ילדו ילדים. אין כמוהם בכל העולם. הם לא יצאו החוצה מהמערה והסתכלו, אולי במקרה יש עוד אנשים. לא, ביטחון עצמי מופרז. הזות מופרזת, עד כדי כך שהן מוכנות לעבור על גילוי עריות, שזה גם אצל אומות העולם איסור חמור. ואז נולדים מואב ואמון, בשביל מה? אומרים חזל, טוב, אף אחד לא מלמד זכות על המעשה, כן? חלילה. אבל אומרים חזל, זה שיש בלב שלהם רצון להושיע את העולם, אפילו שזה מלא סיגים ותינופת ולכלוך, יש בזה משהו חיובי. וגם אנחנו צריכים את המשהו החיובי הזה מאמון ומואב. כי יש שתי נשמות תאורות וזכות שיצאו מאמון ומואב, ומהם יצא המשיח. אחת זאת רות המואביה, שממנה יצא דוד המלך, והשנייה זו נעמה המונית, שהייתה אחת מהנשים של שלמה המלך. מה היה בנעמה המונית שהיה שונה מכל הנשים של שלמה? במה היא הייתה מיוחדת? אתם יודעות במה? כל הנשים של שלמה התחתנו איתו כשהוא היה מלך. נעמה המונית, מספרים חז"ל, שהייתה תקופה ששלמה גורש מהארמון. והוא התהלך במדבר, והוא היה עני ומרוד, ולא היה לו כלום. ואז פגשה אותו נעמה המונית. והיא בחרה בו לא בגלל שהוא היה מלך. הוא היה בלי מלבושי המלכות ובלי גינוני המלכות ובלי הכבוד של המלכות. כלום, לא היה לו כלום. היה חסר הכל. היא בחרה בו בגלל מה? בגלל מה שהיה בתוכו. משיח. משיח יוצא מהמקומות הכי מורכבים, כי משיח רוצה לומר שאין דבר בעולם שאין לו מקום. זה משיח. משיח שאחר כך יביא את הישועה לעולם יוצא דווקא מהמקומות הכי הכי מסובכים. זוכרות את יהודה ותמר, את זרח ופרץ, את פרץ וזרח שנולדים לתמר דווקא ממעשה כל כך מורכב ומסובך. זה לא סתם שהמשיח יוצא מהמקומות האלה. כי המשיח רוצה לומר שגם מהדברים הכי מסובכים יכול לצאת אור גדול. בנוי הוא, כן, תוכן אורו של משיח, בנוי הוא על יסוד השקפת האחדות המציאותית. אין דבר שהמשיח מזלזל בו. כשהיא מתגברת כל כך, עד שהיא חודרת בכל הפרטים ובכל העלילות כולם. הוא יוצא מהמקומות הכי מרוחקים, מהסיטואציות הכי מרוחקות. כי משם הוא צומח אל הטוב. והמשיח זה שיעור בשבילנו, כן. שלכל דבר במציאות יש תפקיד. לכל דבר במציאות יש עניין. בוא נראה רגע את מקור ארבע. אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות. ואתה די לנו לדעת רק בכלל אחד ההקדמה הזאת, שוודאי כל דברי הבריאה מתקשרים הם ומתקבצים אל תכלית האחד. אין נברא בעולם שלא הולך אל מגמת העולם. ונדע על כן כי אין יכול לבחור להתנגד, אבל זה שריבונו של עולם שם אותו בעולם, הוא אמור להיות חלק מזה. אני לא אומרת שאנחנו לא טועים, לא מתבלבלים, בסדר? אבל בגדול אין מציאות בעולם שהיא לא שייכת לתוכנית הזאת. ונדע על כן כי אין שלמות עניינם במה שהם נמצאים איש לדרכו מקצהו, אלא במה שהם מתקשרים זה בזה ומתאחדים לתכלית האחד שזכרנו. כי זה לבדו וודאי שלמות עניינם, כיוון שזהו המצטרך יותר לתכלית שבעבורו נבראו, שהוא התכלית הכללי שזכרנו. אז הכל אמור בסוף להגיע אל הטוב. ובאמת תראה שגם במעשים אין רע נמצא בעולם אלא בחלקי הדברים, טרם התחברם להשלמת הדבר. אך אין דבר מושלם שיהיה רע, אומר הרמח"ל. כשאת פוגשת מציאות שהיא מורכבת, מציאות שהיא שלילית, תדעי שאת רואה את זה באופן חלקי, שאת נפגשת עם זה לא בצורה שלמה. וכל זמן שזה חלקי, אז את יכולה להגיד שזה רע, אבל בסוף מהדבר הזה צריך לצמוח איזשהו ברור של טוב. וזה נמצא בעולם בשביל הטוב, זה לא נמצא בעולם בשביל הרע. הרמח"ל מבקש שהמבט יהיה אחר, ולא שכל תופעה שיש במציאות תגיד זה רע ונגמור את הסיפור, נכניס את זה לקופסה ונזרוק את זה לים. וזה כיוון שידענו שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא אך טוב מאוד. הנה מה שנראה חסר בצד אחד, באחד מתנאי הדברים, נשלם החיסרון ההוא בתנאי אחר שמשלים בעדו. ולא היה החיסרון ההוא אלא מפני שלא נשלם הדבר ההוא בכל תנאיו. וכיוון שישתלם ודאי טוב, אז גם הרמח"ל מבקש שתהיה לנו סבלנות. וכשנמצאים בתוך תהליכים מורכבים, לדעת שגם זה מוביל אל הטוב. נכון, זה כואב, זה קשה, זה מסובך, אבל זה בדרך לטוב. וכל הבירורים שמתבררים עכשיו, מה זה איש ומה זה אישה, ומה זה בית ומה זה משפחה, וכל מיני דעות והשקפות שיש בעולם, הכל בשביל שהדברים יתבררו הרבה 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 יותר לאמיתתם. ושהם יותר יתחזקו, ושהם יותר יהיו משמעותיים. ולא כל דבר שיש לנו בחיים הוא יהיה כזה חלק מהשגרה והיום-יום והרגילות שלנו. לא. זה לגמרי, לגמרי, לגמרי אחרת. זה מבקש בירור הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי, הרבה יותר מהותי. אולי נראה עוד מקור אחד. אולי נראה את מקור חמש. זה גם מתוך חגרות. משיב כבודו עליי מהדבר הידוע שאין אפשרות לשני הפכים שיהיו בנושא אחד. ותמהני וכי לזו אנו צריכים. הלא עיקר הצד של חידוש שבדבריי הוא מה שמצד המחשבה העליונה הסוקרת את עומקם של דברים אין במציאות כלל הפכים. וכל מקום שיש הפכים יש שם בוודאי איזה תנאי נעלם שכשהתפרש נמצא ששני המשפטים שנראו במבטא ובציור הפכים שאחד מהם הוא בנוי על צד אחד מהמשפט והשני על צד אחר ונמצא שעל ידי שני ההפכים יחדיו אנו רואים את המשפט משני צדדיו ונמצא שאין כאן הפכים בדרך החלט ומצידם אין כאן נושא אחד כיוון שהייחוסים של הנושא הם שונים. אז אני חוזרת רגע לבית, שנייה לבית. כשאת מרגישה שאת נמצאת בצד אחד והוא נמצא בצד השני, אל תרגישי כאב על זה שיש פה סתירה, בדיוק הפוך. תגידי איזה יופי שעכשיו התמונה הרבה יותר שלמה, שעכשיו התמונה הרבה יותר עשירה, שעכשיו התמונה הרבה יותר מופלאה. אל תרגישי איזה בסה, אני נדחקת לקרן זווית, אין לי מקום בבית הזה, הפוך. תגידי איזה יופי שבבית שלי אין רק אותי. נכון, אני יפה, אני טובה, אני צדיקה, יש לי הרבה מחשבות מיוחדות, אבל כשאני ביחד איתו, זה הרבה יותר גדול, זה הרבה יותר עוצמתי, זה הרבה יותר עשיר, זה הרבה יותר חי, זה הרבה יותר גדול. לא אמרתי שזה קל, אבל זה הרבה יותר אמיתי. ואותו דבר ביחס לעם ישראל. אל תגיעי למפגשים האלה ותגידי, אני יודעת הכל, אצלי כל האמת, אין לי מה לקבל מהם, אני באה רק בשביל לעשות להם טובה. גם כשאנחנו לא מסכימים על הרבה דברים, וגם כשיש לנו מבטים הפוכים, לבוא בענווה, ולדעת שגם עם הדברים שאנחנו לא מסכימות, ואת לא צריכה להסכים, ואת לא צריכה להתכופף, ואת לא צריכה להתרפס, ממש לא. אבל לדעת שגם מהדעות האחרות יכול לצאת איזשהו ברור שיברר את הדברים יותר לעומק ויצייר את התמונה יותר שלמה. אם נשתדל ללכת על פי ההשקפה המאחדת, אני משערת שנוסיף יותר אור בעולם, לפחות במבט שלנו. ונוסיף יותר שמחה בעולם, ונוסיף יותר אהבה בעולם. ושוב, אומר הרב, אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו בגלל שנאת חינם, אז נזכה לבנות את בית שלישי מתוך שנתמלא באהבת חינם. אהבת חינם, אמרתי, זה מתחיל במעגלים הקטנים שלנו, והולך ומתרחב עד אין קץ. בעזרת השם שנזכה.